אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם, רועי חסן מארח.
הוא אחד מסמלי פריחת הרוק של ה-90s, אבל מתייחס לדחיקת הז'אנר לשוליים כתנועה טבעית. מה שמעניין אותו כמוזיקאי הוא להתנסות כל פעם בכיוון חדש, ואם תשאלו אותו מהי בעצם האומנות שלו, הוא יענה עדות אישית על העולם.
אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את המוזיקאי והסופר יאלי סובול.
היי רואי, מה העניינים?
אהלן יאלי, מה המצב?
וואלה, הכל טוב, הכל טוב.
כן? איך התקופה הזאת של השנתיים האלה, הקורונה וכל זה? בוא נדבר על השנה הזאת. מה היא עשתה לך ככה ברמת היצירה? זאת אומרת, אתה מאלה שבשנה הזאת שהכל היה סגור, דווקא נתנו בראש ויצרו וכאלה, או זה אטם אותך ו...
תשמע, זה לא אטם אותי. לא, אין לי איזה תוצרים כאילו שאני עומד להוציא מהשנתיים האלה, אבל בסך הכל זה בא לי די טוב. קודם כל הופעתי המון, יותר מאשר בשנים רגילות. אמנם היו פתאום את הסגרים שסגרו הכל.
אבל אתה מדבר על האחרי, הופעות של הבתים.
אבל
הופעות
חצר, זה הגיע למצב של 20 כאלה בחודש.
ואהבת את זה?
מאוד אהבתי את זה. אני מאוד אוהב להופיע לבד עם גיטרה. זה משלים לי כזה את ה... את הפאזל, הדבר הזה.
אני שומע את זה מהרבה חברים שלי, שממש התאהבו בזה, ואפילו היום שכבר הכל חזר למוטב כביכול, הם ממשיכים בזה.
לגמרי, אני גם ממשיך בזה. כמה שרק ניתן, יש בזה משהו מאוד מאוד כיפי ונכון.
הקשר הישיר הזה, אתה יודע, לפעמים לשיר אפילו בלי מיקרופון, בסיטואציות מסוימות. זאת אומרת, זה ממש... בוא נדבר נגד הזרם. אתה מרגיש ככה?
נגד הזרם? תשמע, אני לא בדיוק מרגיש נגד הזרם, אבל אני גם לא מרגיש עם הזרם. אני מרגיש כזה, אולי בצד הזרם כזה. זאת אומרת, אתה יודע, מוניקה זה קודם כל, שזה ההתחלה שלי והבית שלי בתור חללית האם, מה שנקרא. אז היא תמיד כזה על התפר שבין מיינסטרים לבין קצת פחות מיינסטרים. זאת אומרת, תמיד אנחנו על התפר. לפעמים זה ממש... נגיד בניינטי זה היה מיינסטרים, זה הצליח וזה, אבל לא בכוונה כל כך. זאת אומרת, זה מה שקרה אז.
זה התאים לרוח התקופה, כי עדיין הטקסטים לא היו טקסטים שאפשר להגיד עליהם שהם מיינסטרים. אתה יודע, אני זוכר שם באלבום הראשון שיר על אונס, וכל מיני כאלה, שירים כאילו עם איזו אמירה חברתית או אישית, לאו דווקא דברים שהם, אתה יודע, שגורמים לנו... לשמוח ולרקוד, זאת אומרת...
נכון.
אבל זה היה אולי מתאים לרוח התקופה.
כן, אז כאילו, אתה יודע, מצד אחד, אני לא יכול להגיד שאני נגד הזרם, זה יהיה מצחיק להגיד את זה, אבל מצד שני...
אני דווקא חושב ש...
הזרם היום בטח כאילו נמצא במקום אחר.
אני אגיד לך, אני דווקא חושב שאני הייתי מפריד בין יאלי של מוניקה ליאלי הסוליסט, כי בסולו שלך אתה לדעתי מאוד נגד הזרם.
אוקיי.
לפחות איך שאני חווה את האלבומים שלך, גם את אלדורדו עם ריאה, וגם את האלבום הראשון שלך, שמאוד מאוד אהבתי אותו בזמנו.
תודה.
יש לו שם, אני לא זוכר.
סוס,
נכון. בעיניי, זאת אומרת, זה שני דברים שונים, אבל
זה
גם, אבל זה גם טבעי שזה יהיה ככה, כי להקה זה חבילה של כמה אנשים, שכל אחד מביא את עצמו קצת, ויש פשרות, ככה זה בחבורה. וכשאתה מול עצמך, זה אולי יותר מורגש.
זה נכון. גם, קודם כל, עובדתית, אי אפשר להתווכח עם זה. כאילו, ההצלחה המסחרית של מוניקה הרבה יותר גדולה מההצלחה המסחרית שלי לבד. ובאמת, זה באמת לא מפריע לי גם, כי הבנתי, עם השנים, אתה מבין שיש קשת, יש קשת שלמה כזאת של, שבכלל בתור בן אדם אתה קשת. אתה יודע, יום אחד אתה יושב ועושה מדיטציה, יום שני אתה משתקר בבר, כאילו, ולפעמים זה גם קורה באותו יום.
כן, כן.
המדיטציה וההשתקרות. אז כאילו, בהתחלה אתה אומר תכף, מי אני? אני זה או אני זה? אני זה או אני זה כשאתה צעיר? ולאט לאט שאתה מתבגר, אתה לאט לאט מבין, שאתה מין ספקטרום כזה, שיש בו כל מיני דברים שקורים, ובאותו דבר גם בקריירה, יש לה מין ספקטרום כזה, יש לה את הצד היותר מסחרי, ויש לה את הצד היותר אישי או אלטרנטיבי טיפה, שבאמת ביצירות שאני עושה לבד, הם מצאו את עצמם בצד ההוא של הספקטרום.
כן, ואתה גדלת בתל אביב? כן.
כן, נולדתי בחיפה.
נולדת בחיפה?
כן, בגיל 5 עבר, כשהייתי בן 5 עברנו לתל אביב.
אפשר להגיד שגדלת בתל אביב. כן. בית, אתה יודע, זה יהיה קצת, אני שואל את השאלות האלה, את רוב האורחות והאורחים שלי, אבל במקרה שלך זה קצת יהיה מוזר לשאול אם באת מבית אומנותי, כי אנחנו מכירים את, את אבא שלך כמובן, המחזה, יהושע סובול, ו... זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, באיך שאתה גדלת, זאת אומרת, אתה ידעת שזה מה שאתה הולך לעשות בחיים שלך, להתעסק באומנות, ביצירה, או שזה דווקא, אתה יודע, מרדת בזה עד שבסוף גילית כמו כולנו, שכולנו דומים להורים שלנו באיזשהו אופן.
וואלה. לא, לא מרדתי בזה. אני די זוכר את עצמי ככה בין 10-11, שדי ברור לי שמה שאני רוצה לעשות זה לכתוב, עוד לפני ש... וכאילו, ואז גם גיל 10 התחלתי לנגן גיטרה, וכאילו נהיה לי מאוד מאוד ברור ש... שאני רוצה לנסות פחות לעשות דברים בכיוון הזה של כתיבה ונגינה. וכן, אתה יודע, הבית היה כזה... זה היה מין... אני מניח שכמו שאתה, אם אתה גדל בבית של מישהו שעושה עסקים גדולים, אתה איפשהו תשמע שיחות על כסף ועל השקעות, ואיפשהו זה ייכנס לך לראש. אז באותה צורה, כאילו, זה היה בית, זה לא שאמרו לי... שב עכשיו ותקרא צ'כוב, כן? אבל כן. כאילו...
אבל ראית, אבל ראית הורים עם ספרים, היה הספרים היו חלק מ...
זה היה שם לגמרי. אני זוכר, באמת, הייתי נרדם בדרך כלל עם הטיקטוק מכונת כתיבה של אבא שלי, כי הוא היה יושב וכותב בלילות, וזה היה הסאונד שהייתי נרדם איתו, עם הדבר הזה, זה היה עם הטינג, זה בסוף השורה, שזה חוזר, ואז...
אני גם כותב בלילות, אבל הילדות שלי לא יוכלו להגיד שהם עם הסאונד, למה המקבוק אין לו, הוא לא משמיע רעשים.
אז פעם זה היה, וממש אני זוכר את זה, סאונד כאילו של להירדם עם זה.
ובתחילת הדרך, כשהיית צעיר כזה, ובאמת היית צעיר כשמוניקה יצא, אז האלבום הראשון, זה היית מה, 20 אז, משהו כזה, אני טועה, נכון? ממש צעיר אני זוכר. אם אני לא טועה.
כן, 20 וכאילו, אלבום יצא איתי בין 22.
וזה משהו שישב עליך באיזשהו אופן? כאילו להיות הבן של או משהו כזה? זה משהו שרבת איתו מול עצמך, עזוב עכשיו את הסביבה.
תראה, באיזשהו מקום, קודם כל הייתי עם זה בשלום, כי באמת אני הלכתי לתחום אחר. אבא שלי כתב מחזות, אמא שלי עיצבה תפאורות, אני הלכתי למוזיקה. זה תחום שהוא לא היה בו. ידעתי ביני לביני שהוא לא עזר לי בשום צורה, כאילו בקטע של קומבינות או
כן.
בוא תכיר, כי הוא לא בן אדם כזה. יש אנשים שהם כאלה. אבא שלי הוא לא כזה, הוא לא קומבינטור בכלל. אתה יודע, בשום צורה ואופן. אז גם בזה, זה לא שהוא לא עניין אותו ולא חיפש לעזור לי בקטע של בוא למפיק הזה או בוא לזה. אז כאילו, הייתי רגוע עם זה. אני זוכר שבתחילת הדרך, כן, שהיו מבקשים לי בוא תעשה איזה רעיון עם אבא ביחד, הייתי אומר לו תודה. אני זה אני, והוא זה הוא, ולא, בוא לא נערבב, בוא לא נערבב שמחה בשמחה. עם השנים יותר נרגעתי עם זה, שעשיתי עוד כמה דברים ועוד כמה דברים, כבר נהיה לי כיף לעשות איתו פתאום איזה ערב ספרותי, הוא מקריא, אני מנגן, דברים כאלה.
ואמרת שהתחלת בגיל 10-11, אם אני זוכר נכון, לנגן.
כן.
מתי הדברים כאילו, מבחינתך לפחות, גובשו לידי זה שאמרת, זה מה שאני הולך לעשות, כאילו, בתור מבוגר, או שזה עדיין לא קרה, אתה יודע, יש כאלה שהם, אתה יודע, בגיל 50 עדיין מוזיקאים אומרים, אני עדיין לא יודע מה אני אעשה שאני אהיה גדול, אתה יודע, יש כאלה.
כן. לא, אני חושב ש... כשמוניקה סקס קמה, אז כאילו... אתה יודע, וקיבלתי את המנוע טורבו המטורף הזה שנקרא שחר אבנצור, פתאום, אתה יודע, הייתי ברכב כזה עם מנוע כזה, זה, אתה יודע, היה לי איזה מנוע 1100 כזה, אתה יודע, פתאום שחר הגיע עם הדרייב המטורף שלו. כן, שחר הוא כאילו, הוא הוויז'יונרי, הוא בא לחזון בלהקה, הוא הקים את הלהקה בעצם, הוא בא ואמר לי, בוא נעשה את זה.
שבני כמה הייתם?
שהיינו בני 19 כזה, כן.
וסתם פרט טריוויה שראיתי באיזה תוכנית טלוויזיה, תוכנית שעשועון כזה טריוויה, ושאלו מי מהלהקות הבאות קרויה על שם בסיסטית של להקה.
נכון.
אז הייתם אתם, אבל אני לא יודע איזו להקה.
זה קילר הלוהטת.
אוקיי.
כן, זה להקה חיפאית.
אפילו ישראלי, כן.
כן, להקה חיפאית כזה. תחילת שנות ה-80, קצת פאנק רוק כזה.
כן, אני מכיר אותם. לא, לא ידעתי שזה קשור ל...
אז זה, היא הייתה הבסיסטית של קילר הלוהטת. במקרה שמעתי את הסיפור עליה באותו שבוע שקמנו את הלהקה כזה.
וכמה שנים מוניקה קיימת?
הלהקה?
כן.
מ-92, 30 שנה.
30 שנה. כן. ועדיין הכל קורה. זאת אומרת, הופעות, מוזיקה חדשה, שיר שיצא ממש לא מזמן ברדיו, זאת אומרת, רץ עכשיו ברדיו.
נכון.
איך זה להיות 30 שנה להקה?
תשמע, קודם כל, אני לא מכיר משהו אחר, אבל כאילו, זה טוב. אני מאוד, אני מרגיש עם זה טוב. אני באמת מרגיש עם זה טוב.
גם שמרתם על הזה שלכם, חוץ מאחד החברים שהתחלף, נכון?
כן, הבסיס התחלף פעמיים, בעצם.
אוקיי.
יוסי חממי, אחרי זה היה אלדד גואטה.
אני יודע, ספי, לא?
וספי בעשור האחרון, כבר אפילו קצת יותר.
אז הבסיסט, כן, תמיד זה הבסיסט שפורש.
יאללה.
בחיי, גם בנטשה, נגיד, אני יודע שזה הבסיסט שלו.
נכון.
אז איך זה מרגיש 30 שנה ביחד?
תשמע, יש בזה, מצד אחד יש בזה המון, יש בזה הרבה ברכה והרבה שמחה בדבר הזה, של לנגן ביחד 30 שנה. ויש בזה איזשהם פירות גם שאתה מרגיש שמגיעים כזה עם הגיל של... שאנשים מחוברים ללהקה ממקום כזה, אתה יודע, עמוק בקהל. מצד שני, יש בזה באמת את האתגרים, יש את האתגרים של איך לחדש, איך לרענן, איך לשמור על איזו יצירתיות בתוך הדבר הזה. אתה יודע, אז כאילו, זה דבר שכאילו הוא מאתגר בפן הזה, במיוחד שאתה מתחיל את הלהקה, אתה ארבע חבר'ה שגרים בניין ליד בניין או קומה מתחת אחד לשני.
אשכרה, ממש
הייתם
ככה.
היינו בהתחלה... כולנו צמודים אחד לשני, בלי משפחות.
כאילו חבר'ה ששיחקו כדורגל בשכונה למטה, החליטו להתחיל לנגן ביחד.
ממש ככה, ממש. והיה לנו את כל הזמן שבעולם. והיום לקבוע פגישה זה שבועיים מראש, יומנים ויומני גוגל וזה וזה. יותר קשה לעשות להקה ככה. כאילו, העולם היום הוא לא, בטח בגיל 50, שאני עוד שנייה יהיה, הוא פחות בנוי ללהקה. כאילו, אתה ממש צריך להתאמץ בשביל... להגיע לאיזה זמן יצירתי.
לא רק מבחינת הפרוצדורה של הדברים, גם נראה לי מבחינת האתיטיות של הזמן הזה, כן. נראה לי שזה זמן הרבה יותר סוליסטי מאשר, אתה יודע, להתאגד ביחד כמה אנשים ולעשות איזה משהו משותף. למרות שאני באופן אישי, דווקא בגלל שהיצירה שלי היא סוליסטית, אני מת על שיתופי פעולה, אני כל הזמן מחפש וואלה. לעבוד עם אנשים. זאת אומרת,
זה נדיר אצל משוררים.
אני מת על זה, זה כאילו, זה הרבה יותר, תשמע, בוא, אנחנו משעממים את עצמנו בשלב מסוים, כמה אתה יכול לעמוד מול עצמך? אתה כותב מול עצמך, אתה מופיע עם עצמך, אז כשיש חיבורים, במיוחד מוזיקליים, אני קופץ עליהם כאילו בלי לחשוב פעמיים, למרות שלא רק מוזיקליים, זאת אומרת, כל מיני חיבורים, אבל מוזיקה אני הכי, הכי אוהב לעשות, זאת אומרת, זה...
יש לך את החיבור עם המדורסקי, נכון, שרץ
לא
כבר
רק,
כמה שנים.
לא רק, כן, ויש לי את ההרכב הזה עם אמי חבריה ופטריק ורון בונקר ואדם וואלה. שפלן, יש לנו הרכב כזה סופר גרופ שנקרא מוסטנג.
מגני...
זה כזה הרכב
נכון,
חי מת כזה, כן. אתה יודע, פעם בכמה שנים מוציאים שיר. אז לא, אני... ואני גם כותב להרבה מוזיק, לזה הרבה זמרים וזה. זה, 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 זה תמיד עושה לי תחושה טובה, החיבור הזה, זאת אומרת. אני מרגיש אבל שאני, כמו שאמרת, אני מרגיש שזה לא, זה לא שכיח. זה לא, לא כולם אוהבים את זה כמוני. אבל כן. אני בן אדם מוזר, אני גם מאוד אוהב את אילת. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאמת אוהבים את אילת.
אני גם אוהב את אילת.
אבל לא כמוני.
יכול להיות, יכול להיות.
כאילו בשבילי זה העיר הכי טובה בעולם.
וואלה.
אז 30 שנה, שיר חדש, וממשיכים להופיע, נכון?
לגמרי, יש לנו ברבי ב-27 לחודש, כבר אין כרטיסים.
איזה כיף.
אבל יש הופעה, כן.
מעולה.
ואחרי זה יש לנו מיני ישראל בקרוב, וכן, כל הקיץ, שוני וכן
אז הלאה. אז רגע, להסתדר, כמה חברים ביחד, זה בסדר, זה עוד אפשר להבין אם כל אחד מביא את הדעה שלו וזה, אבל איך אתה מסתדר עם חבר להקה מקביסט?
פיטר, תשמע, המזל זה שבאמת מדובר במכביסט אציל נפש.
איך הוא יסתדר עם אריק איינשטיין, אתה יודע מה? זה משהו שאמרתי לעצמי כל הזמן. זאת אומרת, איך אריק איינשטיין הסכים לדבר הזה?
תשמע, כי פיטר...
כנראה שיש לו אישיות מאוד מיוחדת.
פיטר הוא נשמה כל כך טהורה, וכל כך, אתה יודע, בעשר שנים האחרונות הוא היה יכול לקבור אותי מתחת לאדמה בלצחוק עליי. הוא לא, הוא פשוט לא עושה, ואני הייתי עושה את זה. בשנים הגדולות שלנו, כשהיו נכנסים לבן, הייתי אומר, פיטר, מה זה? ראית את המשחק שלנו באירופה, ראית זה? הייתי עוקץ אותו.
תשמע.
הוא שומר את זה, הוא לא, אתה יודע, הוא בן אדם מציל נפש.
אתה ידעת שזה על זמן שאול. זה שאתה על הגובה.
נכון.
אז אמרת, אני לא יודע מתי זה יחזור.
נכון.
אז בוא נבוז להם קצת. הם זה המצב הרגיל שלהם.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו מורגלים לזה שהם צוחקים עלינו. אבל בסדר. מדכא לי אותו עד הפועל בכללית. אבל אי אפשר לחשוב על משהו אחר, אי אפשר לחשוב על החיים אחרת.
זה קשה, זה קשה. במיוחד, אתה יודע, הכנסתי את הבן שלי לזה, והוא משחק עכשיו בהפועל. והוא אוהד מטורף, כאילו היינו עכשיו נגיד במשחק בנתניה.
אי אפשר, אין אוהד הפועל פרווה. אין, אני לא מכיר. נשבע לך בחיי. אני לא מכיר אוהדי הפועל שהם כאילו פרווה. כל מי שמכיר אוהד הפועל הוא הכי שרוף, אתה יודע. זה כאילו, הוא האוהד הכי שרוף. זה ככה.
נכון.
לא, תשמע, אבל זה זיכרונות ילדות, זה הדבר הכי...
הוא עוד לא ראה, תבין, הילד בן 10, הוא עוד לא ראה ניצחון בדרבי.
תקשיב, אני עד גיל 18, לא זכינו בשום תואר. כשאני בחרתי את הפועל תל אביב, לא את הפועל תל אביב, זה לא כי גדלתי עם אבא אוהד הפועל, בדיוק הפוך, אבא שלי לא דיבר איתי שבוע כשאמרתי לו שאני אוהד הפועל. הוא התייחס לזה כאילו אני חולה וזה יעבור לי מתישהו. אני כאילו בחרתי אותם כי הם היו במקום אחרון בטבלה. זאת אומרת, אתה יודע, הייתי צריך לבחור קבוצה, פתחתי עיתון והיה מקום אחרון הפועל תל אביב, ואמרתי, אני אוהב את אלה.
וואלה, גדול.
כאילו הייתי לבד בבית ספר, לבד בשכונה, בעיר לא הכרתי אוהדי הפועל, זאת אומרת, זה היה, אתה יודע, חיים במדבר, מה שנקרא.
מדהים.
אבל זה היופי, שבסוף הדברים מתגלגלים. ואני אומר לעצמי, היו שנים קשות ואז היו שנים מדהימות. ועכשיו יש שנים קשות,
בסוף זה יגיע.
יכול להיות שמשהו יסתדר.
נגד הזרם.
אתם על נגד הזרם, אני כאן עם יאלי סובול. לא הרבה, לפחות לא כמו שמכירים אותך כמוזיקאי, הרבה פחות מכירים אותך כסופר.
נכון.
פרסמת 3 ספרים?
כן.
מה זה בשבילך הספרות?
תראה, הספרות קצת בשבילי זה בדיוק ההפך ממה שאתה סיפרת קודם, שבתור משורר אתה מחפש את החיבור, כי העבודה שלך היא לבד בחדר, ואני בתור אחד שחי בלהקה 30 שנה,
הספרות... אתה מחפש את הלבד.
הספרות זה הלבד בחדר שלי, זה להיות מול עצמי לגמרי, לגמרי, ולשלוט ב1000% בתהליך, כן? כי להיות סופר זה קצת סוג של אלוהים כזה, כן? אתה ממציא עולם ומשחק בו.
כן, הדשא של השכן, מה שנקרא. כל אחד רוצה את מה שאין לו.
בדיוק. עכשיו, האמת ש... אתה יודע, כאילו יש ספר אחד מבין השלושה שכן הצליח, וכאילו עד היום הוא על המדפים, שזה מדהים, כי זה ספר מ-2006, שנקרא דמי מפתח, שכזה מחר יפה, וכאילו הגיע לאנשים.
הוא הספר האמצעי, נכון?
כן.
הוא השני.
נכון. וגם, נגיד, עם הספר השלישי, הייתה לי חוויה שלא הייתה לי עם המוזיקה דווקא, כי פתאום תרגמו אותו והוא יצא בגרמניה, ופתאום היה לי משהו בינלאומי שזה דווקא לא קרה לי במוזיקה. אז יש חוויות גם עם הדבר הזה. וכן, ו...
אבל, לא, אבל 2006, סתם הייתה לי על הצל, זה 2006, זה היה עוד בשנים שאנשים קראו ספרים.
כן.
אז אל תיקח את זה אישית, שהספר אחריו פחות... פחות הלך עם אנשים, כי זה לא רק אצלך, זה אצל כולם.
אנשים קוראים פחות, אה?
לא, הם קוראים יותר, אבל פוסטים בפייסבוק, וואטסאפים, באמת, נשבע לך, אני לא אומר את זה בצחוק. זאת אומרת, זה עידן שקוראים בו יותר מאי פעם, רק שלצערי...
איכות החומר.
פחות ספרות.
כן, בדיוק.
פחות ספרות.
אני גם חשבתי על זה, אתה יודע שאני פתאום איזה יום אמרתי עצמי, בוא נמי גיל, בטח מגיל 40 ועד היום, אני פשוט קראתי המון 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 טקסטים לא טובים של אנשים בפייסבוק, אתה יודע, שאני אומר, וואלה, פעם, בשנות ה-20 שלי, אם הייתי מקדיש זמן לקריאה, זה היה, באמת, או דוסטויבסקי, או קרבר, או בוקובסקי.
זה יכול להיות גם ספר לא טוב.
כן.
אבל זה בסדר, אבל כאילו, אתה יודע...
מישהו עבד על זה קשה.
בדיוק, נתת לזה צ'אנס למשהו, אמרת, אוקיי, לא אהבתי את זה, נתקדם לדבר הבא. אנחנו לא קוראים רק דוסטויבסקי, בוא נגיד את האמת. יוצא לנו גם לקרוא ספרים פחות טובים,
ברור,
או ספרים...
ברור, ברור. למרות שאני באמת משתדל אבל... בספרות, כיוון שזה כל כך לוקח זמן, אני משתדל לפתוח דברים שאני יודע שהם יהיו טובים, אתה יודע.
הקטע הוא שבאמת, העניין הזה, הטקסטואלי, שאנחנו היום כל היום... זה מה שאתה מתאר עכשיו, הוא לא... הדברים לא השתנו. זאת אומרת, כמו אז, גם היום, אין יותר מדי זמן. פשוט בזמן הזה... שאז היינו מנצלים אותו לקריאת ספרים או להזין לאלבומים, היום אנחנו לוקחים את הטלפון ביד ומשמיעים שיר או גוללים בפייסבוק.
או נכנסים לגוגל ורואים לא תאמינו מה אביבית בר זוהר אמרה למאור בוזגלו בהשקה של...
אני בדוק נכנס.
ברור גם אני, צריך לראות מה היא אמרה.
אבל אני אומר, אתה יודע, זה לקרוא מיילים, לקרוא וואטסאפים, לקרוא, זה הזמן הזה של... נו, היום, אתה יודע, הכל השתנה גם במובן הזה של אלבומים. לא סתם האלבום מת. זה לא, אני לא מקבל את זה שזה בגלל הפורמט. כי אלבום הוא לאו דווקא פורמט. הוא, אתה יודע, אני שמעתי על עכשיו שעושים מחקרים שיש חשיבה לקצר את משחקי הכדורגל בעתיד, כן. כי אומרים שהדור הבא אין מצב שישב 90 דקות לראות משחק כדורגל. זה ארוך לו מדי.
תשמע, אני אתמול הייתי בקונצרט קלאסי. במקרה, כי חברה שלנו רקדה שם. זה היה פילרמונית ביחד עם... ביחד עם קבוצה של אוהד פישוף ונועה צוק, שעשו
היה
ריקוד.
פה, היה פה אוהד, היה פה אוהד. הוא מבקש שיקראו לו פישוף, רק
פישוף,
שתדע.
פישוף, סליחה, זה אוהד פישוף. ונועה צוק, וחברה שלנו רקדה שם. אז הלכנו, קנינו כרטיסים, ו... קודם כל, וואלה, זה יקר, בואו, הקונצרט קלאסי זה עסק יקר. ואתה יודע, החוויה הזאת של לשבת ולהסתכל על תזמורת מנגנת, גם כן, זה פתאום היה לי כזה חוויה, זה הזכיר לי עשורים אחורה, כי באמת אין לי את זה בסיסטם, כמו מדיטציה כזה.
אני לא נעים
לי... אתה רק מסתכל על אנשים מנגנים, הם אפילו הם לא שרים, הם לא זה, אתה יודע, כאילו, זה היה בזה משהו מטורף, כאילו, זה היה מדהים, אבל זה גם, באמת, כמו שאתה אומר, החוויות שדורשות תשומת לב והתעמקות, הן חוויות שהיום מתמודדות עם משהו מאוד, עם רוח הזמן, כאילו.
אני לא נעים לי להגיד את זה מולך, כי בכל זאת אתה מוזיקאי וזה, אבל אני כבר כמה שנים, אני ואשתי, גם... אנחנו לא הולכים להופעות אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מהבית, אנחנו הולכים או לקונצרט של מוזיקה קלאסית, או אנדלוסית, או ג'אז, כאילו, אתה יודע, הטריפ הזה של להתלבש יפה, להתבשם, ולשבת באולם, ולעצום עיניים, ו-30 איש מנגנים בטיימינג מטורף, כאילו זה...
או 70 איש אפילו אתמול, כן.
כן, יש גם... זה טריפ שאין לו תחליף, אין משהו כזה.
זה מטורף, זאת אומרת, כאילו אתמול זה פתאום נזכרתי כמה זה מדיטטיבי, החוויה הזאת שפשוט לשבת ולהאזין באולם קונצרטים.
אז זה מה שאני אומר, היום פשוט שומעים שיר, אתה מבין? כאילו, אפילו זה, היום אפילו, תראה לי את השיר. זאת אומרת, הצעירים היום אומרים, תראה לי את השיר.
או שבטיקטוק מכירים רק את הפזמון. רק את הפזמון, או רק, אתה יודע, כי זה 15 שניות.
שזה דווקא... נבחרות מהשיר. זה דווקא אולי הגאונות של הטיקטוק, כי זה כאילו מתמצת את כל עולם הפופ למשהו מאוד, אתה יודע, לתמצות של התמצות שלו, כאילו ההוק של ההוק, זה אפילו...
כן, נכון.
המשפט של ההוק, זה אפילו לא ההוק עצמו, כאילו אין, אתה יודע, היום יש גם כזה טרנד שבפזמונים אומרים, לא צריך פזמון.
כן.
זאת אומרת, זה אפילו...
היה צריך פזמון, רק תשים לי פעמון, או אני יותר אוהב אצל עדן בן זקן.
שתרקדו, לא?
כן, אין פזמון, תרקדו.
זה פזמון.
אני מת על הפזמון, זה פזמון מעולה.
נכון, זה גדול.
זה אחלה שיר.
אז בוא נדבר טיפה על הספרות בכל זאת. כי יש מוזיקאים שגם כותבים ספרים, לא הרבה.
כן.
גם ערן צור שהיה פה כותב. ויש לי עוד כמה חברים שאני יודע שכותבים, אבל משום מה אין להם את הביטחון הדרוש להוציא את זה, לצאת לעולם כסופרים, למרות שהם כמוזיקאים יש להם סופר ביטחון, אתה יודע, הם גם סופר מצליחים והכל. בכל זאת, מהמקום שלך, זה כאילו משהו שאתה עושה בצד, אני מדבר על איך שאתה תופס את עצמך, כאילו... זה כאילו תחביב כזה, או שזה משהו שהוא חלק ממך כמו שהמוזיקה היא חלק ממך?
לא, זה משהו שהוא חלק ממני כמו שהמוזיקה. אני מסתכל על זה קצת כמו חקלאי.
אוקיי.
אתה יודע, שיש לי, יש לי מנגו,
כן.
ויש לי גם פרחים. יש לי, יש לי מטה של מנגו ויש לי חממה של פרחים. ויש עונות שאני במנגו ויש עונות שאני בפרחים, כאילו, אתה יודע, שאני עובד בנוי. אז כאילו, אני אוהב את שתי החלקות באותה מידה, מה שנקרא.
אני אאמץ את זה, תשמע, אני הולך עם התיאוריה שלך, אני חקלאי שעוד לא התפתח לזה, אתה יודע, אני אולי צריך לפתוח גם...
תיכנס לאבוקדו, זה הכי רווחי, אתה יודע לך, האבוקדו זה...
אבל נראה לי שהוא טריקי, אתה יודע, מבחינת הגידול שלו, לא יודע, אני אבדוק את זה, נעשה בדיקה, אני בן לירקן בעברו, אז אני יכול לבדוק עם אבא שלי מה הסיפור של האבוקדו.
הזהב הירוק.
תראה, והשפעות, יש עליך השפעות כאילו משמעותיות ככותב? גם כספרות וגם כפזמונאי.
תראה, בגדול, אתה יודע, אני...
אתה יודע מה, אני אכוון את השאלה שלי טיפה אחרת. מאיפה מגיעה ההשראה? היא לפעמים יכולה להגיע מאנשים, והיא יכולה לפעמים להגיע ממקומות אחרים. זאת אומרת, אני לא מחפש כאילו name dropping, למרות שעל הכיפק, אם גם זה יהיו אנשים, אבל אני אומר, זה יכול להיות גם... מאיפה אתה שואב השראה לכתיבה?
אז תראה, אני אתחיל מזה שכאילו, באמת אנחנו גדלנו עוד במין דור כזה שאמריקה, אתה יודע, הייתה מין אימפריה בשיא כוחה, גם בשיא כוחה התרבותי. זאת אומרת, בשנות ה-70 בארצות הברית נוצרו הסרטים הכי, אתה יודע, הכי גדולים והכי יפים והכי כאילו מיוחדים ומקוריים, ופריחה מוזיקלית, שנות ה-60, 70. אז כאילו גדלתי הרבה על זה, כאילו, אתה יודע, מצד אחד על לוריד, ובגדול, אתה יודע, כאילו, הז'אנר באומנות שהכי תפס אותי, ושאני מרגיש שאם היה לי איזשהו משהו יותר עקבי בכתיבה שלי, זה העניין של העדות, טסטימוני.
כן.
של פשוט להעיד... על החיים שלך, על איך שאתה חי.
לדווח,
כן, לדווח. שכאילו, בעצם בבסיס של הדבר, זה קצת בא מהבלוז בעיניי. זאת אומרת, הרי כל המוזיקה הפופולרית, רוק, פופ, היפ-הופ, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר הם קצת גדלו מתוך הערוגה של הבלוז. הבלוז היה הדבר הראשון.
To note blues.
כן, כאילו והבלוז היה...
הפשטות של הבלוז, גם מבחינת ההוק שחוזר על עצמו, גם מבחינת הנגינה, זאת אומרת, יש בו משהו מאוד שורשי בבלוז.
כן, וגם בבלוז היה את הדבר הזה של לספר על החיים שלך, כי זה מה שיש, ובלי שום... ואם בחיים האלה יש סמים, או אם יש בהם פשע, או אם יש בהם עוני, אז מספרים על זה. עכשיו, נגיד לו ריד כבר הגיע לזה ממקום של סיבוב הזה, שכאילו אמר... למה בפופ הלבן אסור לדבר על הדברים האלה? אני רואה את זה בסרטים, אני רואה סרטי פשע סביבי, אני רואה ספרות שכותבים ריימון צ'נדלר ואני אוהב, לוריד אמר, אבל בפופ זה הכל מכוניות ואהבה. אז הוא הביא את זה פתאום לרוק.
או, אתה יודע, או אידיאולוגיות. זאת אומרת, שזה גם היה כל הזמן ברוק אנד רול. זאת אומרת, היו כותבים על נושאים גדולים מתוך איזו אידיאולוגיה.
זה היה יותר בפולק דווקא. כאילו, הפולק אני מפריד אותו. הרוק אנד רול התחיל כמוזיקה לריקודים, ומוזיקה די טיפשית עם מילים טיפשיות.
לא, אני מדבר, אבל בתקופה של לוריד?
לוריד, הוא הביא את הצ'יינג'. הוא בן אדם שהביא את הצ'יינג' מבחינתי, של וואלה, אפשר לכתוב על הרחוב, אפשר לכתוב על הדברים האלה. כאילו לפניו, אתה יודע, הדור לפניו, בדי הולי, אלוויס, ליטל ריצ'רד, זה עוד לא לגמרי היה שם.
לא, לא, כן, בדור לפניו לא, אבל דילן, בדור שלו, אני חושב
דילן
שזה...
דילן כן גם כן, אבל דילן הגיע מהפולק.
לא, יש משהו מאוד יפה במה שאתה אומר, שאני גם מאוד מזדהה איתו, בקטע הזה של העדות, של הדיווח,
כן, כן.
כי הוא באמת גובר על האידיאולוגיה. זה לא בא מישהו ואומר, אני עכשיו רוצה לכתוב שיר על איכות הסביבה. זה, אם איכות הסביבה היא חלק מחייו, היא תבוא כחלק מסיפור בדיוק. על זה שהוא הולך טייל עם הכלב שלו. ולא עכשיו אני הולך לכתוב שיר על איכות הסביבה. וזה משהו שאני מסכים איתך, קודם בדיוק. כל שזה הגיע מהבלוז, הסטורי טלר הזה, לבוא ולספר סיפור ולספר את מה שהוא היה, וגם הם היו שם סופר חכמים, כי הם היו צריכים הרי לכתוב שירים בקודים. הבלוזיסטים, אתה יודע, של המטעי כותנה, של העבדות וכל זה, הם היו צריכים לכתוב בקודים, הם המציאו שפה פנימית כדי לתקשר דרך השירים שלהם, כי הם לא יכלו להגיד את הדברים כמו שהם, כי אם המעסיק שלהם, ככה קראו לבעלי עבדים, היה שומע את זה, אז מצבם לא היה מי יודע מה.
נכון.
אז הם כל הזמן יצרו שפה פנימית בתוך הדבר הזה של הבלוז. נכון. וזה סופר חכם, זאת אומרת... אתה יודע, אני ראיתי על זה פעם איזה משהו שיש לכל מילה, יש להם כמה דרכים להגיד אותה.
וואלה.
זאת אומרת, וגם יש לה משמעות אחרת.
Uh-huh.
זה מאוד מעניין.
אז באמת, אתה יודע, זה אפילו יותר מזה, בתור מישהו שגדל בשנות ה-80, 90, כשהייתי מריח שיש אידיאולוגיה מאחורי ה... זה היה דוחה אותי. זאת אומרת,
אני מסכים.
מה שלא אהבתי, נגיד, בספרות ישראלית, או בשירים ישראלים לפעמים, זה היה כשהרגשתי את האידיאולוגיה, השירים שהיינו שומעים בתקסים בבית ספר, או שהיינו שרים ב... זה תמיד, כאילו, היה לי סלידה אוטומטית, איכשהו, אתה יודע, זה מין דור כזה, שהיה לו קצת אי אמון בדבר הזה שנקרא אידיאולוגיה. זה התחיל אצלנו, האי אמון הזה, כי הדור לפנינו עוד היה מאוד אידיאולוגיה, אני חושב. זאת אומרת, התחילה פה כאילו מין התפקחות מאידיאולוגיה אחרי ששת הימים, נגיד, אבל הדור שלי כבר היה דור שבאמת הסתכל על אידיאולוגיה מאוד בחשדנות, כאילו, ואמרנו, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לספר על החיים שלנו, כי זה הדבר שמרגיש לנו אמיתי.
אבל אני חושב שהיום קצת חוזרים לזה, אתה יודע, לחשיבה הקולקטיבית ולמחנות, זאת אומרת, לשייכות, לקבוצה, ובדיוק מה שאני חושב, שאתה מדבר עליו, תתקן אותי אם אני טועה, הגאפ הזה של הדור קודם, שאנחנו גדלנו, אולי אנחנו עדיין לא בני אותו גיל, אבל פחות או יותר, זאת אומרת, היה הרבה יותר מקום לעני, לכל אחד לעצמו. זאת אומרת, היינו מספרים לעצמנו, היינו מספרים את הסיפור שלנו. ואני מרגיש שהיום קצת חוזרים לדבר הזה. זה משהו שאני חוזר ומדבר עליו עם...
זה מאוד מעניין.
עם לא מעט אנשים. כן. וזה גם, אני חושב, שקשור לפייסבוק וכל הקטע של הרשתות החברתיות. יש משהו שאנחנו חוזרים לזה, והיום אנחנו גם לא רואים את זה בעין טובה. זאת אומרת, קשה לנו... אני חושב, בוא נגיד לך ככה, אני חושב שלפני כמה שנים, אנחנו אולי היינו... זזים באי נוחות מהאידיאולוגיה שקדמה על הדור הזה, אבל לא היינו רואים אותה בעין רעה. Mm-hmm. היום, לא יודע, אני לפחות, זה מצב שהוא מלחיץ אותי. זאת אומרת, אתה יודע, אני מרגיש שהחשיבה נהייתה רובוטית, שאנשים אני יכול לנחש אותם, לנחש מה הם הולכים להגיד, כן. רק מזה שאני יודע לאיזה קבוצה הם משתייכים.
נכון. תראה, יש משהו באמת גם בעני, שבאמת בדור שלנו הרגשנו שהוא סוג של... מרכז עולם, כזה שהאינדיבידואל הוא חופשי, הוא מעניין, הוא יכול לעשות בחירות לא צפויות. הבמאים הכי גדולים אז...
הוא גם אידיוט.
הוא גם אידיוט, הוא גם דפוק, אבל הוא מעניין. נגיד הבמאים הכי גדולים, סקורסזה, קופולה, זה היה הבמאים שלא לקחו אותם כי הם ידעו לייצר בלוקבאסטר, אלא כי הם ידעו להביא את הדבר הבא המקורי, וזה מה שהדליק את העולם, אוקיי? כנ"ל גם בכוכבים הכי גדולים ברוק וזה, זה לא היו כוכבים מתוכנתים. עכשיו, היום אני מרגיש שאני, הוא קצת הפך לבדיחה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה עכשיו, תכף ייפתח לי בגוגל ספר חדש על האני. כי הם שומעים אותנו איכשהו,
כן.
ויודעים שאני מתעניין בזה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של אני, זה כאילו בעצם, וואלה, אתה אלגוריתם, אתה לא כזה אלגוריתם מסובך, אנחנו מפצחים אותך בקלות, אין לך איזו אישיות מעניינת או ייחודית, אנחנו נדע לנחש אותך עד הסוף, באמת.
וזה הקטע, עכשיו אם אני מסתכל על זה לא מבחינה טכנולוגית, אלא מבחינה, אתה יודע, סתם כמישהו שמסתכל על זה כעל תופעה חברתית, הדבר שהכי מלחיץ אותי מכל הסיפור הזה, זה שאנחנו הופכים להיות צפויים. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יודע כבר מה לצפות, אתה יודע מה אתה הולך לשמוע מאנשים, בלי שהם יפתחו את הפה. זאת אומרת, ואם אנחנו מדברים עכשיו על פייסבוק, אני יודע שאם יש, אני קורא את השם של הבן אדם, מספיק שאני מכיר אותו כבר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בטח שאם שנה ויותר, רק מהשם אני יודע מה הוא הולך לכתוב על הנושא שהוא הולך לדבר עליו. זאת אומרת, אני לא צריך לקרוא אפילו את הפוסט.
זה נכון.
זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד צפוי מאנשים. טוב, בסדר, בוא לא נהיה פסימים. Okay. בוא נהיה איזה, אנחנו... אתה יודע, אני משתדל להיות אופטימי. למרות שאני יודע פועל. אבל בסדר, אז מה קורה איתך קדימה? יש את המאלה שיש להם תמיד תוכניות קדימה, או שסטפ בי סטפ?
תראה, אני תמיד משתדל שיהיה משהו על השולחן. אני עובד די לאט, אני לא בן אדם מאוד חרוץ, אתה יודע, אני כזה חצי-חצי. אבל קודם כל, יש עכשיו פרויקט שאני סופר נהנה ממנו, אני כותב תסריט.
גדול.
שזה כאילו גם סוג של משהו חדש בשבילי. אני עובד על תסריט ביחד עם אדם סנדרסון.
לקולנוע, פיצ'ר?
כן, פיצ'ר.
אדם סנדרסון, מוכשר מאוד.
כן, סופר מוכשר, בן אדם. הוא עשה את זוהי סדום, ויש לו סרט מאוד יפה שנקרא לוויה בצהריים. הוא עשה את בתולות, את הסדרה.
אני ראיתי, ראיתי כל מה שאמרת. אני מכיר, כאילו לא מכיר אותו אישית, אבל מכיר את פועלו, מה שנקרא.
מה שכיף עם אדם, שאתה יודע, הוא באמת, הוא באמת מהבמאים האלה שהוא אנציקלופדיה של התחום שלו. הוא מכיר הכל, הוא תמיד יכול להביא לך איזה רפרנס מבריק, הוא רוצה לתת לך דוגמה למשהו. אז כאילו זה תהליך של למידה בשבילי מדהים. אני יושב איתו, הוא הביא איזה סיפור קצר, והציע לי שנפתח את זה לתסריט ביחד, ואנחנו כבר עובדים על זה איזה שנה וחצי, לדעתי, משהו כזה. קיבלנו איזה קרן לפיתוח וכאלה, שזה נחמד, וכאילו, ממש בעיצומה, אני בא עכשיו מפגישה עם אדם שכאילו סגרנו את הטריטמנט ו...
איזה כיף.
כן.
זה ממש מתקדם.
זה מתקדם. כאילו,
וואו, קולנוע.
אני יודע, אולי עוד שנתיים שלוש יהיה סרט.
אולי עוד שנתיים שלוש תהיה בפסטיבל כאן על השטיח.
אמן, כן, בא לי איזה פסטיבל.
בא לך ללבוש ז'קט. האמת, אני כל הזדמנות שיש ללבוש, לעלות על ז'קט, אני בעניין.
לגמרי, עניבת פרפר פעם בחיים, נראה לי צריך להגיע לזה מעמד שאתה צריך עניבת פרפר.
צריך לקרות, כן. איזה יופי, זה נשמע מעולה. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית, זה רץ פה. לסיום, יש לך מה להגיד על הפועל?
קודם כל, היה תענוג להיות פה, היה ממש כיף להיות פה, ועל הפועל, אני אומר לך שאנחנו מפרקים אותם בדרבי הקרוב, בכדורגל.
התוכנית תשודר אחרי.
אז הנה, אז זה מה שאני אומר.
אוקיי. יאלי סובול, ממש תודה, אני ממש כיף.
תודה רבה, רועי.
אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.